שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק לפני פרשת חוקת. ואנחנו מכירים את הסוגיה של חוקת התורה, אבל היום נגלה כאן רבדים חדשים, עמוקים, מיוחדים. בואו נתחיל במדבר י"ט. זאת חוקת התורה. חוקה. חוקה. מה כוונה חוקה? אתה מבין, לא מבין? אתה עושה. קדוש ברוך הוא חקק חוקה. זאת חוקת התורה. דבר לבני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה. כמובן זה ציטוטים בדילוגים. אז צריכים לקחת פרה אדומה תמימה. גם היום אנחנו רואים אפילו ישראלים, יהודים, פה במדינת ישראל, שמה שנקרא בשבילם זה, רחמנא ליצלן, בדיחה. כאילו, מה זה הפרה האדומה הזאת? ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה, ושחט אותה לפניו. שימו לב לביטוי, ושחט אותה לפניו. הלאה. ושרף את הפרה לעיניו. מה זה? למה צריך לשרוף את הפרה לעיניו? לפניו, הבנתי. מה זה ושרף את הפרה לעיניו? וחיבס בגדיו הכהן, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה, ותמי הכהן עד הערב. כן, אז כלומר, עד הערב, אז כלומר שהכהן נטמע, כל אלה שעוסקים בפרה נטמעים, זה מאוד מוזר, לא? הרי הפרה באה לטהר, העוסקים בפרה נטמעים, הלאה, והשורף אותה, ותמי עד הערב. ואסף איש טהור את אפר הפרה, והניח מחוץ למחנה במקום טהור, וחיבס האוסף את אפר הפרה את בגדיו, ותמי עד הערב. כלומר, כל מי שמתעסק בפרה נטמע, ולכאורה הפרה הזאת היא מקור טהרה. אז אומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר, מה המצווה הזאת? ומה טעם יש בה? לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה. אז כלומר אומר רש"י, אומות העולם, כולם, גם לצערנו היום, גם ישראלים שלא זכו ללמוד תורה, אז הם עושים צחוק, מה זה הדבר הזה? פרה אדומה, מטהרת וכו'. מה זה הדבר הזה? אז זה גזירה. אז למה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות לנו את הדבר הזה? חוקה, גזירה, מה העניין? שאומר רשב"ם, ושרף את הפרה לעיניו, לעיניו של אלעזר. מאוד מעניין. הרי לכאורה זה צריך, נתתם אותה אלעזר הכהן. אז אלעזר הכהן הוא נמצא שם, והוא עומד, ויש מי ששורף את הפרה, אבל זה צריך להיות לעיניו. שאלעזר הכהן לא ישיח דעתו ממנה, יעמוד ויסתכל על השריפה. מה העניין? למה צריך את העיניים של הכהן שעומדות וצופות על השריפה של הפרה? יש פה משהו עם העיניים. רבנו בחיה אומר, למה היא חוקה, למה היא לא מובנת? שהיא מטהרת את הטמאים ומתמת את העוסקים בעבודתה. כלומר, היא לכאורה, אפר פרה אדומה, זה מטהר מטומאת מת. מצד שני, כל מי שעוסק בעבודה שלה, ראינו, הכהן, ומי ששורף את הפרה, ומי שאוסף את אפר הפרה, כולם נטמעים. עכשיו, אנחנו באמת מכירים יחסית את הדברים האלה, אבל עכשיו בואו נתחיל להיכנס למקומות, איך אומרים, חדשים. אומר לנו המדרש בראשית רב, הפרשה ממתת, סימן י' מקור ב' לפניכם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, חייך אתה אמרת ואנוכי עפר ואפר, חייך שאני נותן לבניך כפרה בהם, שנאמר, ולקחו לטמא מאפר שרפה תחתת, ואסף איש טהור את אפר הפרה. אז כלומר, שהפרה הזאת, המטהרת, היא מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא, לאברהם אבינו, בגלל שהוא אמר, ואנוכי אפר ואפר. מה זה קשור? מה זה קשור? יש לו ענבה. ענבה גדולה, אברהם אבינו, הענב הגדול, מייסד האומה הישראלית, מתקן העולם כולו, אז הוא אומר, ואנוכי אפר ואפר, כן, אברהם אבינו, אפר ואפר, אבל הוא רואה את עצמו, כלומר, הוא כאילו מבטל את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, מה זה קשור לפרה אדומה? מה זה קשור? בגלל שאמרת, ואנוכי אפר ואפר, אתה תקבל את אפר ואפר של פרה אדומה, שתחפר על בניך. טוב, הפסוק בתהילים קוף י"ט, מקור ג' לפניכם, יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. מה זה תמים בחוקיך? איזה חוקות? אומר המדרש שמות רבה, פרשה י"ט סימן ב', זה חוקת הפסח וחוקת פרה אדומה. אז יש לנו שתי חוקות. אנחנו חשבנו זאת חוקת התורה, זה רק פרה אדומה. מסתבר שגם על פסח נאמר חוקת הפסח. צריך להבין למה, מה לא מובן בפסח שזה צריכה להיות חוקה. למה? אז אומר המדרש למה? ששניהם דומים זה לזה. בזה נאמר זאת חוקת הפסח. ובזה נאמר, זאת חוקת התורה. אז בשניהם נאמר חוקה. אז יהי ליבי תמים שלם בחוקיך, חוקת הפסח וחוקת התורה של פרה אדומה. מה הקשר? מה העניין? ממשיך המדרש ואומר, ואי אתה יודע איזו חוקה גדולה מזו. למה אני צריך לדעת איזו חוקה גדולה מזו? לא יודע, למה צריך לדעת? אומר המדרש, משל לשתי מטרונות דומות, שהיו מהלכות שתיהן כאחת, נראות שוות. ומי גדולה מזו? אותה שחברתה מלווה אותה עד ביתה והולכת אחריה. כלומר, מי מלווה את מי? זאת שמלווה את חברתה, אז כלומר, זאת שמלווים אותה עד ביתה, היא העיקר. אז אומר כך, בפסח נאמר בו חוקה, ובפרה נאמר בה חוקה. ומי גדולה? הפרה. למה? שאוכלי פסח צריכים לה. כלומר, תמאי מתים לא יכולים להקריב את הפסח, אם הם לא ילכו קודם כל לאפר פרה אדומה. אז הפסח צריך את הפרה אדומה. אז אומר, חוקת פרה אדומה גדולה מחוקת הפסח. יש לנו פה כל כך הרבה שאלות, אבל בעזרת השם תכף המתיקות תתחיל להגיע. אז קודם כל, אנחנו לא מבינים. מה פתאום פסח חוקה? דבר שני, מה אתה מתחיל לחבר ביניהם? וכשחיברת, למה אתה שואל מי גדולה ממי? ולמה אתה אומר שחוקת הפרה גדולה מחוקת פסח? לא מבינים מה נסגר. ובכלל, למה הכפרה הזאת צריכה להיות חוקה? למה היא צריכה להיות משהו שאומות העולם, השטן ואומות העולם, מונים את ישראל, לומר מה המצווה הזאת, מה טעם יש בה, גזירה היא מלפניי, אין לך רשות לערער בה, מה העניין בזה, מה זה קשור לכפרה, למה החוקה נפלה דווקא על עניין הכפרה? אומר מרן הרב קוק, פסקה מדהימה, באמת דרשה מדהימה בספר מדבר שור, אתם יודעים שמרן הרב קוק קראו לו, המשפחה שלהם קראו להם שור או שור, כן? קראו להם שור. ואחר כך היו נאלצו מכל מיני סיבות להחליף את השם, אז קראו לעצמם קוק. עכשיו, אתם יודעים שקוק זה גיבה קוק, כלומר, זה ביידיש וגם משתמשים בזה באנגלית, זה כמו גלנס, כאילו מבט כזה, תן מבט, כן? ושור זה גם, שור הוא הביטו וראו, נכון? אז, כן? אז שור הפך להיות קוק. בכל אופן, הספר שהוא עוד כתב בחול, מדבר שור, דרוש החמישה ושלושים, מקור ד' לפניכם. כמובן, זה לא כל הדרוש, אתם מוזמנים לראות בפנים, אבל אנחנו הולכים ללמוד פה חלק גדול וחשוב. אומר הרב, על פי דברי חז"ל, שהפרה באה לחפר על אבון העגל. אמרו, תבוא עמו, הפרה, ותקנח צועת בנה, שזה העגל. כן, אז כאילו פרה אדומה, היא באה לחפר על מעשה העגל. עכשיו בכלל שברתם אותנו. מה זה קשור לעגל? מה זה קשור לעגל? מה העניין בכלל? אומר הרב, והוא, העגל הזהב, לא נולד כלל מפרה. כי אם מהאש יצא מהזהב אשר השליחו, ועל ידי מעשה כשפים של הרעים שנתערבו בישראל. אומר, מה, תבוא האמא, תקנח צועת בנה. מה קשור העגל לפרה? הרי העגל הזהב לא יצא מפרה, הוא יצא מהאש, על ידי כשפים. אז מה פתאום תבוא האם, הפרה, תקנח, צועת בנה? מה זה קשור? ומה קשור מעשה העגל בכלל לכאן, לזאת חוקת התורה? אומר הרב, אמנם כשנחקור על תוכן מרי העגל, המרד הזה של העגל, הלא נודע לנו מה שכתבו הראשונים, ובער יותר הדברים בספר הכוזרי. ששם הסביר רבי יהודה הלוי כי אבון חטא העגל היה רק חטא, בערך מעלתם של ישראל. זה לא היה באמת עבודה זרה. יחסית לישראל, בשביל ישראל זה עבודה זרה. למה? כי הם גם כן קרבת אלוהים חפצו, אך חשבו להתקרב אל השם במעשה כזה שחקרו על פי מושכלם. כלומר, אומר רבי יהודה הלוי, תקשיב, אתה לא יכול להמציא מצוות. נקודה. אתה לא יכול להמציא מצוות. מה פתאום שבתוך מעשה מוגבל ארצי, ייכנס אור אין סוף. זה בלתי אפשרי. זה אפשרי רק איפה שהקדוש ברוך הוא ברא את הפלא הזה, שאור אין סוף ייכנס במעשה מצווה של שבת, של אתרוג, של ליל הסדר, של מצה, של כן וכן הלאה. אז הוא אומר, זה שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. אם אתה עושה את המעשים שהשם ציווה, אתה זוכר להצטוות ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. אבל אם אתה ממציא מצווה כמו מעשה העגל, המצאת מצווה היא עבודה זרה. למה? כי אתה לא יכול לבוא ולקחת עגל ולהגיד, עכשיו אני מתחבר להשם דרך העגל הזה. אז בעצם העניין הוא פה שהם המציאו מצווה על פי שכלם. טוב, איך זה קשור לכל העניין? ממשיך הרב ואומר, אך מפני מה עשה השם ככה, ונעל השער בפני השכל האנושי? ומה היה חסר אם כל אחד על פי חוכמתו היה מוסיף מצווה? אומר, מה יש? למה לא? למה שאנשים לא ימציאו מצוות? מה יש? מה הבעיה? אומר הרב, פתרון הדבר, אם היה השם יתברך מנהיג את עולמו בדרך מפולש, כלומר, דלת פתוחה בצורה ברורה, גלויה, דהיינו, איך זה היה קורה? שכמו שרצונו יתברך הוא תכלית השלמות והאושר האמיתי, כן, עשה הוא יתברך שיהיו גם כל האמצעים המובילים אל דרך הכוונה השלמה, גם כן אמצעים שלמים ומעולים והנהגה מפוארת. אומר, אם העולם היה בנוי, עכשיו תקשיבו, כי זה הולך למקום כל כך מיוחד, שייתן לנו כלים גם להתמודד עם כל המציאות שאנחנו חיים בה היום. זה ממש חשוב עכשיו להבין, שימו לב עכשיו טוב. אומר הרב, תראו, אם הקדוש ברוך הוא היה מנהיג את העולם, בדרך כזאת שאתה היית רואה על ההנהגה באופן ברור את כל הטוב האלוהי, עושה רק דברים שהם רואים בהם את הטוב. זה האמצעים שלו. אין שום אמצעי שהוא שלילי, ואתה לא מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה, וכל הפיתולים האלה אין. הכל היה רק ישר. הנהגה טובה, גם אמצעים טובים, כדי להגיע לתכלית הטובה. אומר הרב, אם זה היה כך, שאז מכל חלק מחלקי ההנהגה, יצוק בתוכו דבר לימוד להחכם, הראוי להיות מכלל לימודי השם, לייסד דרך עבודה על פי דרכו יתברך בהנהגתו. כלומר, אם באמת כל הנהגת השם הייתה ישרה לגמרי, כלומר, כמו ש... רק דברים טובים, אין רע בעולם. כל דבר שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, עושה אותו בהנהגה שטובה ניכר וגלוי. אז ממילא היה אפשר להסתכל על כל הנהגה של הקדוש ברוך הוא, וללמוד מזה מושכלות, ועל פיהם להמציא מצוות. אבל אומר הרב, יש פה מורכבות גדולה, למה? אומר הרב, אבל השם יתברך בחוכמתו הנפלאה, כלומר שמעל תפיסתנו, לא כן יעץ, רק הוא יתברך נותן טהור מתמה, פסוק ביוב י' ד', מי ייתן טהור מתמה, לא אחד? הוא יתברך נותן טהור מתמה, ובחוכמתו גזר שיהיו האמצעיים בהנהגה, נעשים הרבה פעמים בסיבות כאלה שבעצמם, הם נגד השלמות, כשליטת הרשעים, וכיוצא בזה הרבה, רק שהכל יוליך ישר אל מרכז התכלית לסוף הימים. אומר הרב, תבין, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולמנו היא מורכבת. למה פתאום האיראנים הפכו להיות כזאת מפלצת? ולמה שיהיה להם כל כך הרבה נפט, כל כך הרבה כסף, שהם בעצם מטמטמים את כל העולם עם הכסף שלהם? אותו דבר הקטרים שקנו כבר את אמריקה, את אירופה, משגים שם את כולם, עכשיו נכנסו גם לתוכניות לימודים באמריקה, שכדי שילמדו דברים כאילו על מוסלמים וכו', ויפתחו שנאה לעם ישראל, וכן הלאה, כך טוענים מומחים לעניין. אז עכשיו בעצם אתה שואל את עצמך, למה כל הדבר הזה? מה זה? איזה מין הנהגה הזאת? אומר לנו הרב, בוא תבין, שהקדוש ברוך הוא מתקן את עולמו בדרך מפותלת. כלומר, הרבה פעמים הוא עושה דברים שהם לא לרוחו ולא לרצונו. לדוגמה, נותן שלטון לרשעים. כדי לתקן עולם, בהפוך על הפוך, באופן מסובב ומפותל, צריך לתת פה שלטון לרשעים, וזה יגרום לתיקון. אז ממילא, אתה לא יכול לעמוד על דעתו של הקדוש ברוך הוא, ואתה לא יכול להבין את השכל האלוהי, ולא יכול לייצר מצוות. כי ההנהגה של עולמנו, של הקדוש ברוך הוא בעולמנו, לפי חוכמתו יתברך שמעל תפיסתנו, היא כזו שהיא מורכבת. בואו נמשיך הלאה. אומר הרב, אם כן האדם שהוא קצר השכל, וכל מעשה האלוהים מראש ועד סוף, ודאי לא ימצא. כשתינתן לו רשות להתלמד בעצמו, לחוקק חוקים ומשפטים, על פי התלמוד בעיון ההנהגה, יבור לו לפעמים דרך רב אמר. דרך רב אמר, לדוגמה, תכף דוגמה קלה, יש דוגמאות הרבה יותר חמורות, תכף דוגמה קלה, קחו את הרפורמים. הרפורמים הגיעו למסקנה שהם יש להם שכל להבין את ההנהגה האלוהית, והם יכולים להחליט על מה לוותר, איזה מצוות להמציא, אז הם יושבים להם בבית הכנסת, גברים ונשים ביחד, בתערובת. מישהו יגיד, מה נורא, זה לא נורא, אז זה מי שלא מבין, מי שלא יודע מה זה קדושה, מי שלא זכה אף פעם לפתיחת שערי הלב, ואינו יודע שהחוויה הפנימית, הרוחנית, שחווה יהודי שזכה להתדבק בדעת אמיתית, טהורה, בקדוש ברוך הוא, בתפילתו בבית הכנסת, הדעת הזאת היא דומה מאוד לדעת של האדם ידע את חווה אשתו. רק שזה בקדושה בין האדם לבוראו. ואם תוסיף גברים ונשים ביחד, כל המהלך של הקדושה ילך למקום של רחמנה ליצלן, של יצרים ודברים לא טובים. עכשיו בא האדם, על פי שכלו, מחליט שהוא משנה את התורה, והוא יעצב מחדש את התורה. הוא מגיע למקומות רע ומר. זה מה שאומר הרב, אתה לא יכול בשכלך להמציא מצוות. כן? עכשיו אומר הרב, כשהוא יבוא ולהחליט על מצוות על ידי הסתכלותו בחלקי ההנהגה, שהם בעצמם נגד רצונו יתברך התכליתי, אלא שהם מתהפכים בהתקשרם אל התכלית המכוונת להם מראש. כלומר, מה פירוש? אומר הרב, ההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא כזאת, שהוא עובד בהפוך על הפוך. כלומר, הוא עושה דבר בהנהגה שהוא נגד רצונו, כדי שיתקן דבר ויביא לתוצאה הפוכה לגמרי ממה שהוא בעצמו, ויביא את העולם אל תכלית התיקון ואל תכלית הטוב. עכשיו אני אקח אתכם למקום הכי קיצוני שבאמת הוא קשה לעיכול, השואה הנוראה. השואה הנוראה היא נגד רצונו יתברך, אני מקווה שזה פשוט לכולם, כן? היא נגד רצונו יתברך. אז מה עכשיו, אתה תסתכל על השואה ותלמד את ההנהגות הנכונות ומזה תוציא מצוות? לא, השואה היא דבר איום ונורא. קדוש ברוך הוא לא רוצה שואה, היא נגד רצונו, היא נגד תכלית השלמות. אבל ההנהגה האלוהית היא כזו, שהיא אפשרה לאותו נאצי עם אח שמו לעשות מה שעשה. כי בסופו של דבר, הדבר האיום והנורא והבלתי נתפס הזה, הוא תיקן את העולם ועוד יתקן את העולם. עוד לא גמרנו להוציא ממנו את כל הפירות שצריכים להוציא כדי לתקן את העולם. זה עוד לא נגמר. ומי שחשב שזה נגמר, פגש את הטבח הנורא, שהתרחש אז בשמחת תורה, וראה ששואה קטנה, ראיתם את השואה יחסית, שואה נוראית ואיומה, ענקית, אבל יחסית לשואה הגדולה, זה שואה קטנה יחסית, כן? אז אותה שואה, אותו טבח שואתי שחווינו, מלמד אותנו שעוד לא הפקנו את מלוא התיקון הנדרש מהשואה הנוראה. אז בעצם הקדוש ברוך הוא בהנהגתו, הוא עושה דברים שהם נראים, לא רק נראים, הם הפוך לגמרי מרצונו, על מנת שהם יתהפכו אחר כך להביא להפך, להביא לתיקון ולשלמות. הנהגה כזאת היא למעלה משכלו והבנתו של אדם שאינו מסוגל להעריך את הדברים נכון. אומר הרב, אם אדם יבור לו לפעמים דרך רב אמר על ידי הסתכלותו בחלקי ההנהגה, הנהגת השם, שהם בעצמם נגד רצונו יתברך התכליתי, אלא שהם מתהפכים בהתקשרה ולתכלית המכוונת להם מראש, והוא, האדם, בקוצר שכלו, מחזה שב ותפל יחזה לו לחוקק חוקים שאינם שלמים כלל. על כן זה הדרך נסגר בפני השכל האנושי, ודרך המעשים הקצובים אי אפשר שינתנו כי אם את השם. אז זה בעצם העומק של זאת חוקת התורה. חוקת התורה, אתה צריך להבין שאתה בקוצר שכלך לא יכול להמציא מצוות. כן? עכשיו שימו לב, מה היה מעשה העגל? המצאת מצווה. נכון? אז תבוא האם, הפרה, פרה אדומה, ותקנח צועת בנה, מה הכוונה? אותה פרה אדומה שהיא חוקה, שאתה לא עושה לפי הבנתך, היא תחפר על כך שבמעשה העגל, עם ישראל כן עשה, המציא מצווה לפי הבנתו. כלומר, זה לא עניין של פרה ועגל, הרי העגל הזה יצא מהאש, כמו שהרב שואל בתחילת דבריו. אלא זה עניין שקבלת העול של הבלתי נתפס היא מחפרת על המצאת המצווה מהמקום של הכן נתפס, שזה מעשה העגל. ולכן הפרה האדומה שהיא חוקה, החוקתיות שלה, מחפרת על המצאת המצווה שבמעשה העגל. אבל אנחנו עוד לא סיימנו. חכו, אנחנו באמצע המהלך, כי עדיין צריך להבין מה זה קשור לאנוכי עפר ואפר של אברהם, וצריך להבין למה בכלל זה צריך לבוא על ידי חוקה? אז אם באמת זה רק בא לחפר על מעשה העגל, אז אפשר עוד להבין. אז מה אתה מחבר לי את זה לחוקת הפסח, שלכאורה היא בכלל לא חוקה, היא מאוד מובנת, והיא הנהגה גלויה של טוב. אז למה שם אתה גם אומר חוקת הפסח? ממשיך הרב ומסביר. המיטה, כלומר, רחמנה ליצלן, הרפרה אדומה, מחפרת על תומת מת. כלומר, אנחנו מדברים על תומעה, על אטימות רוחנית, שבאה כתופעה נלוות אל תופעת, רחמנה ליצלן, תופעת המיטה. אומר הרב, המיטה היא ההיפוך ממש מרצון השם יתברך. זה הפך רצון השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנשים ימותו. הקדוש ברוך הוא חיים, הוא רוצה חיים, הוא מתגלה בחיים. אז זה הפך ממש מרצון השם יתברך ותכליתו בעולמו, שהוא מלך חיים, וחפץ בחיים. ומתומת המת החמורה, אנו למדים יפה איך אסור לנו להתחכם על רצון השם יתברך. הרי אתם מבינים שלהתחכם על רצון השם יתברך, זה כל הבעיות שלנו היום במדינה. אומר לנו, עזה זה ארץ ישראל. לא, לבנון זה ארץ ישראל. מה, השתגעת? עבר הירדן זה ארץ ישראל. נו, באמת. יהודה ושומרון, ארץ ישראל, תפסיק. אתם מבינים? הכל זה התחכמות על רצונו יתברך, שלא לדבר על כל הפסיקות המטורפות של בגץ, שלא לדבר על עיריות שמניפות דגלים של משקף זכור. כולם מתחכמים על רצונו יתברך. אלא מה, ברוך השם, אנחנו יודעים היום שרוב עם ישראל, רוב גדול ועוצמתי, מלא בתורה, מלא בתפילות, מלא במסורת, מלא בקדושה. אז בעזרת השם, איך אומרים, זה ייעלם כמו וירוס, שאתה מחזק את מערכות הגוף, והווירוס הזה פשוט מתעדה. ככה כל הדברים, התפלות הזאת, תתעדה מעם ישראל. מכל מקום, זה בעיה שצריך להבין, אסור לנו להתחכם על רצון השם יתברך, ולחדש עבודות, להמציא מצוות, שלא כדעת התורה. כי ההנהגה לפעמים, הנהגת השם, כשהיא בגילויה, היא ממש ההיפוך מאמיתת רצונו. מה לדוגמה? אמיתה. הקדוש ברוך הוא מתקן את העולם על ידי זה שאנשים נפטרים בגיל 120. זה, הקדוש ברוך הוא עשה, ברגע שראה שהעולם חוטא וחוטא, שם את ימיו של אדם 120 שנה, וכך הוא בעצם מתקן את העולם בלי להיכנס יותר מדי עכשיו. אז בכל אופן לענייננו, מטרתה של אותה תופעת מיטה היא בשביל לתקן עולם. אבל היא עצמה תופעה הכי שלילית שיכולה להיות. אז אומר הרב, אם אדם, מי שיבוא ללמוד, לדוגמה, מהמיטה, הלמד ממנה ללכת על פי הדרך שיתגלה רק בחלק הגלוי ממנה, ילך בדרך הפוך מכוונתו יתברך, דרך חושך ולא אור. לדוגמה, הבודה. הבודה הוא בעצם מחכה לרגע המיטה. ועוד, אני יכול לתת עוד דוגמאות, לא מעוניין, שכל מיני כאלה שמנסים בעולמנו את המוות, חמנה לצלן. יש הרבה מוזיקה נוצרית שמתעסקת במוות, כן? יש לזה שם, אני לא רוצה להתחיל להיכנס פה. אבל בכל אופן אומר הרב, אבל כן, במה זה תתהר תומעת המת? כי אם על ידי מה שיבטל האדם השקפתו בתכלית, וידע שאין עמנו יודע עד מה לערך רוממות הנהגתו יתברך. ובעשותו מצווה כזאת שאי אפשר כלל להשיג בטעמה. ולהורות נתן שרק בבוא הגמר האמיתי של כל המהלך, אל התכלית, אז תראה אמיתת הרצון העליון שהיא הטהרה האמיתית. אבל כל זמן שלא בא הגמר האמיתי, אתה באמצע הדרך, הכל נראה נגד רצונו יתברך, ונגד השלמות האמיתית. על כן, כל העוסקים בפרה מתמאים, שהרי עוד לא נגמרה התכלית עד עצם המצווה כתיקונה שהיא מכוונת כנגד גמר התכלית. וכל זמן שלא בגמר התכלית, הכל נראה נגד התכלית והרצון האמיתי. מסביר הרב ואומר, תראה, הרי הנהגתו יתברך היא שבדרך מתרחשים דברים שהם נגד רצונו יתברך. כמו לדוגמה, הסיפור של המיטה לא עלינו. אבל התכלית היא להפך, התכלית היא חיים, התכלית היא תיקון עולם. אז אומר הרב, מה המיטה, מה האמצעים השליליים גורמים לאדם? תומה, מה זה תומה? אטימות רוחנית. כי הוא רואה דברים שהם נגד רצונו יתברך. אז זה כאילו גורם לו לתחושה של אטימות רוחנית, שזה נקרא תומה. אומר הרב, איך אתה יוצא מזה? איך אתה יוצא מזה? כשאתה מפסיק לנסות להבין את ההנהגה האמצעית, אתה יודע שהתכלית היא אל הטוב, מה שקורה בדרך, יכולים לקרות דברים שהם הפוכים לגמרי מרצון השם, אבל שיש להם תפקיד שבסוף הם יתהפכו להוליך אל הטוב. אז ממילא אני צריך לבטל את השקפתי על מה שקורה באמצע הדרך. הביטול הזה הוא עצמו המחפר, ולכן הפרה היא חייבת להיות חוקה. לא כי יש פרה, היא מחפרת, ולמה הסוד? לא. החוקתיות שבפרה היא המוציאה מטומאת המת. ולכן גם אברהם אבינו אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת אנוכי עפר ואפר, חייך שאני נותן לבניך כפרה בהם. כלומר, אברהם אבינו ביטל את עצמו אנוכי עפר ואפר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הביטול הזה של אנוכי עפר ואפר, הוא יכפר על בניך בכל ההתגברות על הקשיים והדברים הנוראים שמתרחשים בהנהגת השם יתברך במהלך הדרך, כדי להביא אל התכלית המתוקן. אז התכלית היא שלמות ותיקון וחיים וכל הטוב, אבל באמצע רחמנא ליצלן, יש גם תופעה רחמנא ליצלן של מיתה. אז איך אני מתרומם מההנהגה של אמצע הדרך, שהיא מלאה בתסבוכות ופיתולים ודברים לא טובים? על ידי ביטול השקפתי. אני מבטל את יכולת התפיסה שלי להנהגתו יתברך, ואומר, אגם שאני לא מבין, אני מבטל את דעתי, וזה מה שמחפר, כי זה מי שמנסה להבין את המיטה, הוא נכנס לתומה. הוא נכנס לאטימות, כי הוא חווה את המרירות שהיא היפוך רצונו יתברך, והוא לא מבין מה קורה פה. אבל ברגע שהוא בא ומבטל רצונו אל רצון השם, מבטל את השקפתו, אנוכי עפר ואפר, זה עצמו מוציא אותו מהפלונטר, מהתסבוך, מהפיתול הזה, שאם אתה מנסה לשקוע בו, לא תצא ראש, כמו שאומרים. תצא מזה עם תפיסות שליליות, מרירות, הסתכלות רעה ומראה על העולם. אז החוקה שבפרה היא המחפרת. העובדה שהיא גזרה לא מובנת, זה מרים אותך מהמקום של ניסיון להבין את מה שלא ניתן להבין, שזוהי הנהגת האמצע שהיא מלאה במרירות, כולל רחמנא ליצלן מיתה, אבל למרות שהיא בסופו של דבר תביא אל התכלית של השלמות הטוב באחרית הימים. אבל באמצע הדרך, שאתה מנסה להבין את ההנהגה, אין לך דרך להבין. אז מה הדרך להתרומם מהחוויה המרירה הזאת? בטל את השקפתך השכלית. עכשיו צריך להבין, אז בשביל מה פסח? למה זאת חוקת הפסח? הרי הפסח כולו טוב. היה מצרים, הקדוש ברוך הוא פסח על בתינו, הציל אותנו, הוציא אותנו ממצרים, בניסים גדולים. למה צריך שם חוקה? למה גם שם צריך לבטל את התפיסה? אומר הרב, אמנם לא כל ההנהגות שוות. לא תמיד הקדוש ברוך הוא מנהיג ומתקן את העולם על ידי דברים איומים ונוראים, כמו הטבח הנורא של שמחת תורה, שהתרחש בשמחת תורה. אמנם לא כל ההנהגות שוות, ולפעמים מצינו הנהגה כזו, שאף על פי שלא באה תכליתה הגמורה, כלומר עוד לא הגענו לתיקון האחרון, מכל מקום הגלוי ממנה, מה שרואים בעיניים ממנה, הוא גם כן מכוון על פי עומק רצון העליון והתכלית האמיתית, לדוגמה עניין הפסח, לשון פסיכה ודילוג, שבזה הייתה סגולה להשלימם, שלא על פי דרך ההדרגה המביאה לגמר התכלית. למה פסח הוא בדילוג? למה צריך דילוג? למה לפסוח? למה לדלג? כי זה בדיוק הגאולה. קדוש ברוך הוא דילג את עם ישראל אל השלמות, קבל תורה בהר סיני, להיכנס לארץ ישראל. אז ממשיך הרב אומר, כי אם נתגלתה השלמות הראויה בסוף, גם כן באמצע. אתם מבינים? בדרך כלל, השלמות תבוא בסוף. באמצע עולם של תיקון, התמודדויות. הנהגה מורכבת. אבל לפעמים יש הנהגה שגם באמצע היא מתוקה. היא שלמה באמצע כמו שיהיה בסוף עם כל ההנהגה. כן? עכשיו אומר הרב, נו, אז בשביל מה צריך חוקה? אומר הרב, חתמה התורה הדרך וכתבה גם כן בפסח חוקה כמו בפרה. לדעת כי בכל זאת מעשה השם יתברך עמוקים הם. ולמרות שנראה לך שאתה מבין, אתה לא מבין. ואי אפשר לדון ממראיתם שעל פי ההשקפה האנושית היותר שלמה, לכוון על ידם מעשים, כי לא לרצון יהיו. גם בפסח, כשאתה מבין את ההנהגה הגלויה של הטוב, אתה לא ממציא מצוות. גם כשאתה מבין, עדיין חוקה. כי כל מה שאתה מבין ושמח בהנהגה שהיא נראית טובה וראויה, וכמו השלמות של העתיד לבוא, כמו יציאת מצרים וליל הסדר וכל המתיקות הזאת, הכל נפלא, אבל זה לא אומר שאתה באמת מבין עכשיו מה השם רוצה ואיך השכל האלוהי עובד. וכיוון שכך, גם פסח, שהוא הנהגה כן מתוקה, גם הוא חוקת הפסח. גם פה אתה לא רשאי להמציא מצוות. אז זה הבנה כל כך יפה, ולכן שאלו, מי גדול ממי? הפרה או הפסח? ואמרו, הפסח תלוי בפרה. למה? כי הפרה היא יותר מגלה את העניין החוקתי. יש בה ביטול אל ההשקפה האלוהית שאתה לא תופס אותה. ועל ידי זה אתה מתרומם מכל מכאובי העולם. ואם תרצו, זה בדיוק מה שעשה רבי עקיבא. כשרבי עקיבא עומד והם, הרומאים סורקים בשרו במסרקות של ברזל. אומר רבי עקיבא, מה הוא אומר? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם שלנו, של עם ישראל, השם אחד, ויצאה נשמתו באחד. הוא מתגבר על כל הרוע של העולם, על ידי התרוממות להשם אחד שמעל כל תפיסה ומעל כל הבנה. וזה המחפר. כי אם אתה מנסה להבין, אתה צולל אל הרע ואל המר. לא תבין. לכן צריך לגשת לדברים האלה, לכל ההנהגה המורכבת, ממקום של ביטול של אנוכי עפר ואפר, שבזכות זה קיבלנו את פרה אדומה. ביטול של חוקה. ולכן באה הפרה, פרה אדומה, שהיא חוקה, ומחפרת על העגל, שהוא היה ניסיון לתפוס ולהמציא מצוות על פי השכל האנושי. דוגמת מה שרואים היום עם הרפורמים למיניהם וכל מיני כאלה. אז פה רבותיי, אנחנו למדנו יסוד אדיר, וכאן שימו לב. עכשיו נפתח לנו שער להבין כל כך הרבה דברים יפים. אנחנו שאלנו למה צריך לשרוף את הפרה לעיניו. למה לעיניו של הכהן? מה העניין בעיניו? חברים, שריפת הפרה היא תיקון של העיניים, של ההסתכלות, של ההשקפה, של להגיד אתה חושב שאתה מבין. אפילו פסח, שנראה לך שאתה מבין, אתה לא מבין. ולכן זה ושרפת פרה לעיניו, להשקפתו. ושימו לב איתי יחד, אומרת רחל אמנו בראשית למד, מקור ה' לפניכם. ותאמר רחל, שלכאורה מה תגיד? היא הייתה אשתו של יעקב, היא הייתה מיועדת להיות אשתו. והיא ויתרה ונתנה ללאה להיכנס. אחרי שנתנה ללאה להיכנס, אוקיי, אז יעקב לוקח גם אותה. ואז היא עקרה וללאה יולדת. מה הולך פה? מה זה ההנהגה הזאת? איך אפשר להבין את ההנהגה הזאת? אומרת רחל ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי, גם יכולתי. התמודדתי עם הפיתולים האלוהיים של ההנהגה האלוהית שמעל תפיסה, והצלחתי לעמוד בזה, והצלחתי בסוף לזכות להביא את יוסף ובנימין. אומר הפסוק באיוב י' ד' מי ייתן טהור מתאמה, לא אחד. הקדוש ברוך הוא הנהגתו שהוא מוציא טהור מתאמה, כמו להוציא את אברהם מטרח, וכמו להוציא את עם ישראל לתיקון גדול והצלה מפני שואה, חמנה לצלה שהייתה מחריבה פה חס ושלום, את כל המדינה, כן, חס ושלום, וזה נמנע על ידי אותו טבח. הטבח הנורא הזה מעל השקפתנו, מעל יכולת הבנתנו. כשאנחנו מתבטלים לרצון השם ואנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים באמת לדעת במדויק, בטח שאנחנו גם לא נביאים, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהקדוש ברוך הוא טוב וחפץ בטוב וחפץ בחיי ישראל ובמדינת ישראל ובגאולת ישראל ובאושר ישראל. וממילא אנחנו מבינים שצריכים להיות בביטול השקפתנו אליו יתברך, ולדעת שזה אמנם הנהגה שהיה בה מיטה, רחמנא ליצלן, אבל זאת חוקת התורה, הדרך להיטהר מהמיטה היא על ידי הביטול אל השקפתו יתברך שמעל השגתנו. ואנוכי עפר ואפר. וזה ירומם אותנו להפך, לטהרה גדולה יותר, ולהפיק תיקונים עצומים מאותו טבח נורא. אומרת לנו התורה בסוף פרשת שלח, במדבר תתוו, על ציצית הכנף פטיל תחלת. בציציות יש לנו פטיל תחלת. פטיל מה אומר? הפטיל אומר המציאות המפותלת, ההנהגה המפותלת, שיכולים לקרות גם דברים שאתה לא מבין, איך. תחלת זה ההכללה. לקחת ולהבין שההבנה האמיתית של הפיתולים האלוהיים היא רק שאתה יודע להכליל את משפטי השם אמת צדקו יחדיו. שאתה יודע לראות בסקירה כוללת את כל המציאות, ולכן לעתיד לבוא, אז ימלא שחוק פינו. למה? כי היום אנחנו לא רואים את הראייה הכוללת. רק לעתיד לבוא, אנחנו נראה איך כל הפיתולים האלוהיים של הנהגת השם במהלך כל ההיסטוריה, היו כולם לתכלית התיקון והשלמות והחיים של העולם, הקרבה להשם. וכשאנחנו הולכים לכהן הגדול, שמות כפחת, ועשית ציץ, עכשיו שימו לב לפני שנמשיך, על ציצית הכנף, ציצית זה לשון להציץ, לראות, הראייה, ציצית זה ולא תטורו אחרי לבכם ואחרי עיניכם, זה עניין של ראייה, עיניים, נשקיף את הציציות, מעביר על עיניו, ציצית זה עניין של ראייה, פטיל, תחלת, קח את המציאות הפטילית, המפותלת, ותכליל אותה, ותבין שהראייה שלך תמיד תמיד תישאר ראייה אנושית מוגבלת, ואין לך דרך לראות את הסך הכל. וזה עצמו מחפר, איפה רואים? בציץ, שמות כפחת, ועשית ציץ, זהב טהור. ציץ מה זה? עוד פעם, ציץ, ראייה. ופיתחת עליו, פיתוחי חותם קודש להשם. מה זה קודש להשם שכתוב על הציץ? הביטול הגמור אליו יתברך. פרה אדומה, זאת חוקת התורה. גזרה גזרתי. ואין לך רשות לחקור, כן? כמו שאומר לנו רש"י, שנקרא את לשונו המדויקת, גזירה היא מלפניי, ואין לך רשות להרהר אחריה. ולכן זה ציצית, זה לעיניים, ושרפת פרה לעיניו, על ציצית הכנף פתיל תחלת, וגם פה, ועשית הציט, זהבת אופת הקודש להשם, שמת אותו על פתיל תחלת. גם הציץ היה עם פתיל תחלת, והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את אבון הקודשים, וזה מה שמחפר. זה מה שמחפר. למה זה מחפר? למה הציץ מחפר? בגלל העניין הזה שיש בו את הראייה המכלילה, המתבטלת אליו התברך, הראייה הזו היא מחפרת, היא מנקה, היא מטהרת מכל הטעויות, מכל הבלבולים, כי כשם שההנהגה מפוטלת, ממילא גם האדם בהנהגתו מאוד מפוטל, ויכול ליפול פה וליפול שם, בא הציץ, ובעצם מרומם את האמירה של חוקת התורה, של החוקה שאומרת, גזירה היא מלפניי, שרפת פרה לעיניו, אתה מבטל את הראייה שלך, אליו יתברך, מכליל בתחלת הזאת, ואומר, ושימו לב, תענית כפה א', עמוד א', נחום איש גם זו, דקול מילתא דאבסל קלה אמר, גם זו לטובה. אפשר להגיד שנחום איש גם זו פשוט היה צדיק. אומר, אני לא רואה איך, אבל גם זו לטובה. ואפשר להגיד שנחום איש גם זו היה פועל באמירה הזאת. הוא היה מתקן על ידי האמירה הזאת. כי על ידי הציץ, הראייה שהיא תחלת, שהיא מכלילה, והיא מבינה שיש מבט אלוקי, אלוהי שמי מישהו מעל השגתנו, אז בעצם הוא אומר שהכל לטובה, גם מה שלא נראה לטובה, בעצם האמירה הזאת הוא מתקן את המציאות. כשהוא אומר גם זו לטובה, האמירה עצמה היא פעולה. היא פעולה מתקנת. וזה צריך להבין שזה פרה אדומה. זה פרה אדומה. כשאתה חוקת התורה, כשאתה מקבל את החוקה הזאת ומבטל את ראייתך ושרפת פרה לעיניו, שורף את ראייתך, שורף את הניסיון שלך להכניס את הקדוש ברוך הוא והנהגתו הכל כך מורכבת והכל כך מפותלת, אבל שכולה הולכת אל התיקון, להכניס אותה לתוך עיני השקפתך המוגבלת, הקטנה, אז בוא, אתה צריך להגיד ואנוכי אפר ואפר, גם זו לטובה, ואז בעצם אתה מתאר את הסיטואציה, אתה מתאר את המצב, אתה מרומם את העולם אל המקום של התכלית, של הטוב, שעוד יצמח בהפוך על הפוך מכל הבלגנים שבדרך. עכשיו שימו להם. אני רוצה לקחת אתכם למקור שנמצא בפרשה שעברה, שלמדנו אותו שבוע שעבר, בפרשת קורח. כשבאים לבחור את המנהיג בין השבטים, אז שמים את מתי אהרון. כלומר, יש בין אהרון לבין בני לוי, מי יהיה כהן, אחר כך יש בין השבטים מי יהיה שבט לוי, כאילו התפקיד המיוחד של שבט לוי. ואז לוקח משה פתאום סימן אחר, לוקח מתה. מה זה מתה? זה מנהיגות. לוקח מתה מכל נשיא, שם את כל המתות, ותסתכלו איתי יחד מקור ו' במדבר י' ז', והיה האיש אשר הבחר בו, מתה הוא יפרח. למדנו את המלבים. אומר המלבים, הנשיא עם שבטו יתעורר ברוח אלוהים, ויוציא פרי קודש הילולים. אתם יודעים מה זה פרי קודש הילולים? כאילו חדש, שמהללים עליו, ששמחים עליו, כי זה פרי חדש. מה רוצה המלבים? תקשיבו טוב. כשאתה עומד מול מתה, מה זה מתה? זה פעם היה עץ. זה היה עץ מחובר לשורשים, צומח, מוציא עלים, מוציא פירות, פרחים, דברים נפלאים. הפכו אותו למתה דומם, שאיבד את כוח הצמיחה. והאיש אשר הבחר בו, מתה הוא יפרח. מה הכוונה? אנחנו צריכים מנהיג כזה, שידע לקחת עם שהפך להיות דומם, נחלש בו כוח הצמיחה, כוח הפריחה, התחיל להתעסק בכל מיני דברים שהם להיות דומם, לעמוד במקום, לא לצמוח, ולהחזיר מתה דומם, להפוך להיות עץ פורח. להחזיר את הציבור הישראלי, את עם ישראל, את מדינת ישראל, ממקום של עם שהפך להיות ככה עומד במקום, להחזיר אותו למצב של צמיחה, פריחה, התגדלות, התעלות, התקדמות, לא תקועים בתשח, חיים רק ממה שאבותינו שם בתשח מסרו נפשם על תקועת המדינה, אלא לוקחים את המדינה קדימה. הרבה אוהבים להגיד, אנחנו היום נמצאים, כותבים פרק חדש בתנך, זה תקופה תנכית. נכון חברים, אבל זה לא מספיק להגיד את זה. צריך, והיה האיש אשר הבחר בו, מתה הוא יפרח. שיתעורר ברוח אלוהים, שהוא יוציא פרי קודש חדש, פרי קודש הילולים, מהמטה, מהציבור, מעם ישראל, ממדינת ישראל. להחזיר את המציאות הדוממת למציאות של מדינה צומחת, ולא צומחת רק כלכלית. צומחת חברתית, צומחת תורנית, צומחת תרבותית, צומחת באהבה גדולה, צומחת בלהאיר את העולם כולו במלכות השם. להחזיר את כוח הצמיחה. עכשיו, כדי להגיע למקום הזה, זה חייב להיות איש כזה ששרף את הפרה לעיניו. שעיניו והשקפתו מלאה, מלאות העיניים שלו, בחוכמה של תורה, בחוכמה בכלל, בראייה עמוקה, בראייה רחבה, גדלות של הסתכלות, אבל שכולה מבוטלת, ואנוכי אפר ואפר. כמו אברהם אבינו. זה יתהר את עם ישראל, זה יביא את כוח התהרה הנדרש בשביל להחזיר את המטה הדומם, להפוך להיות מטה ויפרח, חוזר להיות עם צומח, עם פורח, עם שמוצאים מתוכו כוחות נפלאים, ולא עשו כל היום בקטנות מוחין. הדבר הזה הוא בעצם מחובר לגמרי, האיש הזה אשר מטה ויפרח, זה מחובר לגמרי לאלעזר הכהן, מלא בידיעות, בהבנות, גדלות של תורה, גדלות של הסתכלות, ששרף את הפרה לעיניו, חוקת התורה, ביטול אל השורש של רצון השם והבנה, שבסופו של דבר, המושכלות הכי מושכלות, תכלית הידיעה שלא נדע. שנגיע למצב שאנחנו מלאים במושכלות, עד כדי כך שאנחנו מבינים שבאמת את המושכל האלוהי האמיתי, את ההשכלה האלוהית אנחנו לא מבינים, ולכן צריכים ללכת עם הקדוש ברוך הוא, תורתו ומצוותיו, ככה פשוט, במדינת ישראל, בעם ישראל, בכל המערכות הציבוריות, החברתיות, הכלכליות, צבאיות, הכל הכל ללכת לפי המושכלות האלוהיות שנמצאות בתורת ישראל, חזקו ואמצו.